קראנו היום את פרשת משפטים, אני רוצה לפתוח דווקא בפסוק שבסוף הפרשה, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. מה פירוש הדבר שמשה בא ויספר לעם בו ביום? אז אומר רש"י, את כל דברי השם, מצוות פרישה והגבלה, או יש מפרשים את המצוות שהיה, זה היה מקודם מתן תורה, והוא אמר את המצוות שישראל קיבלו במראה. אבל הלשון ויספר, מה זה? זה סיפור? ללמד דברי תורה זה סיפורים? מה זה ויספר? אומר רבי יצחק לוי מברדיצ'וב, אומר שמשה סיפר לעם את כל דברי השם. זאת אומרת, זה באמת היה לפני מתן תורה. והוא סיפר להם שכשהוא אמר, שכשהוא בא ולימד אותם את החוקים שהקדוש ברוך הוא מצווה, כולם, הוא לימד אותם. אז הוא סיפר לעם ישראל שכשהקדוש ברוך הוא שמע שהם קיבלו את המצוות והם רוצים לקיים אותם, שמח, היה שם שמחה מאוד גדולה מאוד, שכשישראל רוצים לקיים את רצונו של ריבונו של עולם, היה לו מזה נחת רוח מאוד גדולה. שמעו את זה ישראל, את הסיפור הזה, כמה זה עושה נחת רוח בשמיים, שישראל עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז ויען כל העם כל אחד ויאמרו, אם כן, שייתן לנו עוד מצוות. אנחנו רוצים לקיים הרבה מצוות כדי לעשות נחת רוח כמה שאפשר יותר לריבונו של עולם. פתחתי בזה כי אני רוצה לספר לכם כמה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מתלמידי הישיבה, שיושבים ולומדים ושוקדים ועולים במעלות הקודש. כמה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא אחרי שבת קודש כזאת, ששמרו את, בשמחה, קיימו את מצוות השבת בשמחה ובטוב לבב, בעיסוק בתורה ובזמירות ושירות ותשבחות. כמה נחת רוח יש בשמיים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואלה. דווקא אלה המשפטים ולא משפטים אחרים. מלמדת אותנו התורה שיש גם במשפט שבין אדם לחברו, יש סדר אלוקי. הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו איך להתנהג. זה לא עניין של הסכמה ושל שכל ישר אנושי שבו אפשר לשקול ולהחליט איך היחסים בין אדם לשני, יחסי הממון, יחסי הנזיקין, איך צריך לנהוג, אלא יש כאן הדרכה אלוקית. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וזה לא סתם הדרכה אלוקית, אלא ואלה מוסיף על הראשונים. הראשונים זה עשרת הדיברות. המילה ואלה, אם כתוב היה אלה, אלה דווקא. ואלה, זאת אומרת, דווקא ועוד. זאת אומרת, המילה אלה זה דווקא, כן? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואלה מוסיף על הראשונים. זאת אומרת, מקודם היה עשרת הדיברות, ואלה, המשפטים החשובים האלה, הם מצטרפים, הם מוסיפים, הם חלק, הם המשך מעשרת הדיברות, מהעיקרה של התורה. כלומר, יש כאן איזו הדגשה מיוחדת במינה, שמצוות המשפטים זה דבר מרכזי במצוות השם. אפשר היה לחשוב שמצוות השם העיקריות זה בין אדם למקום. וגם צריך בין אדם לחברו, איזה צרופה, גם לקיים את היחסים הנכונים בין אדם לחברו. אבל לא כן הדבר. למצוות בין אדם לחברו יש מקום מרכזי במצוות. למצוות המשפטים, סדר המשפטים, זה סדר קיומו של עולם. אין קיום לעולם, אז אין תורה ואין מצוות. והסדר המשפטי זה הבסיס. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. משפטי התורה, כשמתקיימים על פי מה שהתורה אומרת, אז חלה זה השראת שכינה. כל סדרי ההליכות בין אנשים, בין בני אדם, שאינם על פי התורה, יכול להיות שזה סדר אנושי נכון, אבל אין כאן חלות של שכינה, של השראת שכינה. ואלה המשפטים, משפטי התורה, הם חלים עליהם, חלה עליהם השראת שכינה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם ולא לפני אדיוטות, לפניהם ולא לפני גויים. זאת אומרת, גם אם המשפטים האלה, הגויים ישפטו לפי המשפטים האלה, יהיו פה חוקי התורה, ואו ככה הגויים בחרו להם, השופטים, או שהם, נגיד, שיהיה לנו כאן משפט התורה, והיום אפשר למנות שופטים גויים, ואשר תשים לפניהם. הם ישפטו לפי התורה, כן? הם לא ישפטו לפי מה שהשכל הישר שלהם אומר, אלא הם ישפטו לפי חוקי התורה. הם ילמדו חושב משפט וישפטו לפי התורה. יבחנו בבחינות לדיינות ויוכלו להיות שופטים וישפטו לפניהם ולא לפני הקום. גם אם ישפטו לפני התורה, לפי התורה, רק ישראל יכולים להעביר את ההוראות התורניות ההלכתיות שתושרה עליהם שכינה. כלומר, גם אם יהיה בית משפט של גויים, שהוא ישפוט על פי משפטי התורה, זה התורה אוסרת. זה לא דרכה של תורה. וגם לא לפני אדיוטות. כאן המהר"ל, בגור אריה, מעריך בדיבור ששופטים בישראל, יש מקומות כאלה שבוחרים לא על פי הכישרונות שלהם, לא על פי הישרות שלהם, אלא מסיבות אחרות. מסיבות משפחתיות, קרובים, כספיות, ואז יוצא שחילול השם עצום. והוא מתלונן על זה הרבה מאוד. שזה, אין חילול השם יותר גדול מזה, שלא בוחרים שופטים המתאימים, אלא אנשים נבחרים מסיבות אחרות, אדיוטות, נבחרים להיות שופטים, או אדיוטות במובן שלא יודעים, או במובן הזה שלא במידות הטובות וכדומה. שופטים בישראל צריכים להיות שופטים ישרים, יודעים את התורה, אנשי אמת, שונאי בצע, לא כל כך קל למצוא. אבל צריך כמה שאפשר יותר במדרגה כזאת, שהם יהיו באמת מקדשי שם שמיים, שיהיו שופטים בפינו על פי דרכה של תורה, ואז שורה שכינה בישראל. אני אומר את זה לכם, אתם עוד לא התחלתם התוכנית הדיינות, אבל זה לא רחוק עוד מעט, כן? אז צריכים לדעת, מי שרוצה להיות שופט בישראל, הוא צריך להיות ישר דרך. זה לא מטרה להיות שופט, כי זה חשוב, כי זה כבוד, כי זה עמדה, כי זה גם פרנסה מסוימת. לא כל כך גדולה כמו בהייטק, אבל בכל זאת קצת יותר מהרגיל. זה לא חס וחלילה, לא הצד החיצוני שבדבר. מי שרוצה להיות דיין ושופט, הוא צריך להיות ישר דרך, איש אמת. לא רץ אחרי זה, שרצים אחריו. היום אני לא יודע, סדר הדברים שמי שצריך, מי שלבחור רב, הרב צריך לרוץ אחרי המשרה. זה לא הסדר של תורה. דיין צריך לרוץ אחרי התפקיד, לחבש כל מיני פרוטקציות, כל מיני לחצים, גם אם הוא ראוי. וגם אם יש לו מטרה ערכית באמת לשפר את רמת הדיינות ולהיות באמת דיין למופת, אבל הוא צריך לרוץ אחרי זה. זה לא, לא דרכה של תורה. צריך שירוצו אחריו. צריך לשנות את הסדר הזה. התורה רוצה שופטים שיקדשו שם שמיים. אלה המשפטים. יש היום שופטים שנכנסים למערכת המשפט של המדינה, שופטים שומרי תורה ומצוות, והם אומרים, אנחנו ניכנס שם. ראשית כל זה לא ממש נגד התורה, מפני שיש כלל שבדיני ממונות, אם אחד אומר נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר, שהם לא ראויים להיות דיינים, אבל שני אנשים מחליטים, מה שהם יפסקו לנו, אנחנו מקבלים. מצד דין תורה זה בסדר. כי בדיני ממונות אדם יכול למחול על ממונו. אז אם שני הצדדים הם באים ואומרים אנחנו מסכימים, או נגיד העיר מחליטה שכדי שיהיה סדר, אז יהיו שלושה דיינים, ישפטו על פי מה שאנחנו חושבים שנכון לשפוט, והעיר מקבלת על עצמה עליה את הדבר הזה. המדינה מקבלת על עצמה את הסדר הזה. עושים בחירות, בוחרים בכנסת, והכנסת היא מייצגת את כל הציבור, והכנסת אומרת שישפטו על פי סדר כזה, על פי המשפט האוטומני, או על פי השכל הישר, לא חשוב איך. וזה מוסכם. אז אם זה מוסכם, אז זה לא מנוגד לדעתה של תורה, כי הציבור קיבל עליו. קיבלו עליהם. אז בעצם אין כאן עבירה על אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני אדיוטות, ואלה המשפטים ולא משפטים אחרים. אין כאן עבירה כי זה בהסכמה. מה שלא בהסכמה צריך להיות על פי בדין של תורה, אבל שהוא יכול לכפות, אבל אם זה בהסכמה, אז יכולים להחליט איזה משפטים, יכולים להחליט איזה דיינים, אין בעיה. אילו זה היה עניין פרטי, אין החינם. אם זה היה שני אנשים, בוחרים להם שלושה רועי בקר, המרצים, שהם אומרים מה שהם יגידו, מקובל עלינו. אז הם, בסדר, שני אנשים מסכימים לתת אחד לשני כסף במתנה, אין בזה בעיה. אבל ברגע שזה נהיה סדר הציבורי של ה... מדינה יהודית בי, זה כבר חילול השם. זה לקח על הקור את התורה. יש לתורה דרך, יש לתורה משפטים. ועל פי המשפטים האלה צריכה להיות הנהגה בישראל. ולא, אין מקום לזה שתהיה הסכמה של כל הציבור לעשות משפטים אחרים. זה לקור את התורה. ועל זה הרשב"א מדבר בהרחבה, ובית יוסף מביא את הדברים שלו בהרחבה, שזה חילול השם, וזה כיבוי הריסת הדת וכו'. וצריך לשאוף, לתקן את הדבר הזה. זה אחד הדברים הכי מרכזיים שצריכים תיקון במדינת ישראל. המשפט, שיהיה משפט התורה. אנחנו ממשיכים בפרשה, פרשה ברוך השם מלאה במצוות רבות מאוד מאוד. נסוק באיזה נקודות מסוימות מתוך הפרשה. רק שבטו ייתן ורפו ירפא. אם אדם מזיק את השני, אז התורה אומרת שצריך לשלם ריפוי. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. הנושא הזה נידון בראשונים. האם זה הדרך ללכת לרופאים? הרי אם אדם חולה, הוא זקוק לרפואה, יש ריבונו של עולם, הוא עשה אותו חולה. אליו צריכים לפנות. אם הוא חטא, צריך לחזור בתשובה ולתקן את עצמו. והאם יש מקום לרפואה? האבן עזרא כאן אומר, איזה חילוק מעניין. והוא אומר שאיזה רפואה מותר לרפות על ידי רופאים? רק רפואה חיצונית. אני אגיד, אראה לכם את דבריו. ורפו ירפא. לאות שניתן רשות לרופאים לרפא המכות והפצעים שיראו בחוץ. רק כל חולי שהוא בפנים בגוף, ביד השם לרפותו. וכן כי הוא יחאיב ויחבוש. וכתוב בעשה, וגם עשה המלך, וגם בחוליו לא דרש את השם כי אם ברופאים. אז יש הקפדה על הדבר הזה שהוא הלך לשאול רופאים במקום לדרוש את השם. והנה הכתוב יפריש, כי לא אמר ורפו ירפא מן הבניין קל, רק ורפו ירפא, שהוא, מה הוא מתכוון להגיד כאן? אז זה עוד פירוש, אבל זה לא הנקודה שאנחנו רצינו. זה עושה חלוקה. צריך להבין את החלוקה הזאת. מה ההבדל בין ריפוי חיצוני, נתן לו מכה, יש פצע, צריך לעשות תחבושת, לשים איזה תרופה, זה כן. אבל בפנים הגוף, ביד השם לרפותו. הרמב"ן גם מדבר על זה, הרמב"ן היה רופא. והרמב"ן אומר, זה בויקרא בפרק חו"ב, והכלל, כי ביות ישראל שלמים והם רבים, לא ינהג עניינם בטבע כלל, לא בגופם ולא בארצם, לא בכללם ולא ביחיד מהם. כי יברך השם לחמם ומימם, ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא יצטרכו. לרופא ולהשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל, כמו שאמר, אני השם רופאך. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, כי אם יקרם אבון שיחלו, לא ידרשו ברופאים, רק בנביאים. כי עניין חזקיהו בחלותו. ואמר הכתוב, עכשיו הוא מביא גם את הפסוק הזה על עשה, גם בחוליו לא דרש את השם כי אם ברופאים. ואילו היה דבר הרופאים נהוג בהם, מה טעם שיזכיר הרופאים? אין האשם רק בעבור שלא דרש את השם. כלומר, זה שהלך לרופא בסדר, אבל צריך לבקש מהשם שהרופא ירפא אותו. כלומר, הביקורת הייתה צריכה להיות לא על זה שהוא הלך לרופאים, אלא על זה שהוא לא דרש את השם. אבל הפסוק אומר, גם בחוליו לא דרש את השם כי אם ברופאים, הוא עשה שני דברים לא טובים. אבל הוא כאשר יאמר האדם, לא אכל פלוני מצה בחג הפסח כי אם חמץ. כלומר, היה צריך לאכול מצה, לקיים מצווה. במקום לקיים מצווה, הוא עשה איסור. כלומר, לשאול ברופאים זה גם אסור. צריך רק לשאול את השם. זה מתי? כשישראל עושים רצונו של מקום, ומונהגים לא על פי סדר הטבע, כמו שאמר הרמב"ן בהתחלה. אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים. הוא מחלק לרופאים בבית עושה רצון השם. אחר שהבטיח הוא ברך את לחמך ואת מימך, והסירות עם מחלה מקרבך. והרופאים אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה, להזיר ממנו צוות עליו, זה התפקיד של הרופאים. מקודם להדריך מה טוב לאכול, מה לא טוב לאכול. אבל לרפות, אין מקום בכלל במצב כזה שעם ישראל עושה רצונו של מקום. הוא מביא הרמב"ן עוד, וכן אמרו כל 20 ותרטן שנין דמלאך רבא, כשרבא היה ראש הישיבה, רב יוסף אפילו אומנה לבית לא קרה. הוא לא קרא אפילו אומן להקיס דם. והמשל בהם, תרא דלא פתיח למצוותא, פתיח לאסיא. שער שלא פתוח למצוות, פתוח לרופאים, לרפואות. והוא מאמרם, אין דרכם של בני אדם ברפואות, אלא שנהגו. לא היה צריך בעצם להזדקק לרפואות, היה צריך להיות באמונה או בביטחון כזה בריבונו שלם שהכל ממנו, ולא צריך היה להיעזר ברופאים, אלא שנהגו. אילו לא היה דרכם ברפואות, יחלה אדם כפי אשר יהיה, עליו עונשו, עונש חטאו והתרפא ברצון השם. אבל הם נהגו ברפואות, והשם הניחם למקרים הטבעיים. וזוהי כוונתם באומרם ורפו ירפא. מכאן שניתנה רשות לרפות. לא אמרו שניתנה רשות לחולה להתרפות. ניתנה רשות לרופא לרפות. לא אמרו שניתנה רשות לחולה להתרפות. אלא כיוון שהחולה, שחלה החולה, הוא בא להתרפות, כי נהג ברפואות, והוא לא היה מדעת השם של חכם בחיים, אין לרופא לאסור עצמו מרפואתו. כלומר, אם אדם הוא נהג ברפואות, הוא לא נשען על השם, הוא לא בוטח בהשם באופן המלא, מותר לרופא לרפות אותו. משתי סיבות צריך להתיר לו לרפות. א', שהוא לא יפחד לעשות רפואה, כי אולי הוא לא יצליח, ובסוף יגרום נזק, יגרום למיטה, אז צריך לתת רשות, התורה נתנה רשות, מפני החשש שמא ימות בידו, אחרי שהוא בקיא במלאכה היא. אז אין לסור לרופא עצמו לרפות, ולא גם שהרופא יגיד, הרי הכל מת השם, אז מה לי לרפות? התורה אומרת, אתה יכול לרפות. את מי? את מי שנהג ברפואות. ומי שנהג ברפואות, הקדוש ברוך הוא יתניחו לפי סדר הטבע. אתה רוצה לחיות לפי טבע? בסדר. אז אתה יכול ללכת לרופא. אבל בעצם זה לא המדרגה הגבוהה. זה לא המדרגה המושלמת. המדרגה המושלמת זה כשעם ישראל עושה רצונו של מקום ודבק בריבונו שלם, בוטח בשם, יודע שהכל מת השם, ואז לפי דעת הרמב"ן, אז אין להזדקק לרופא, אלא לפתוח בקדוש ברוך הוא. אדם חולה, אם הוא חטא, הוא חוזר בתשובה, מבקש מהשם רפואתו, ואז הוא מתרפא. כך זה היה צריך להיות הסדר. הרמב"ן, גם בתורת האדם, הוא מעריך בזה שלרופא מותר לרפות, ולא רק שזה מותר, אלא ממש מצווה, זה פיקוח נפש, זה מצד הרופא. אבל מצד הסדר הלכתחילאי, כלומר השאיפה האידיאלית של עם ישראל, ואולי אפילו של כל אדם היחיד, תכן מאוד שכשמרגע שהציבור מסר את עצמו לסדרי הטבע, אז נהג ברפואות, אז יכול להיות שגם היחיד לא יכול להיות יוצא מן הכלל, וזה הסדר היום של ההנהגה האלוקית, שהריפוי הוא על ידי הרופאים, אבל בסייעתא דשמיא. בלי סייעתא דשמיא לא יעזרו כמובן הרופאים שום דבר. אבל זה הסתכלות שבעצם האידיאל זה שעם ישראל יהיה כל כך דבק בריבונו של עולם שלא יזדקק לרופאים. מספרים על איזה צדיק אחד שהוא לא היה מזדקק לרופאים. ותמיד כל פעם שהיה לו משהו, איזה מחלה, כל המשפחה הייתה בדאגה מאוד גדולה שהוא לא רצה להשתמש ברפואות. פעם אחת הוא מאוד הרגיש לא טוב, והוא אמר שיקראו לרופא. אבל המשפחה כבר נרגעה שהפעם, בעזרת השם, זה לא יהיה סכנה, לא ייקח סכנה, ויהיה כבר טיפול של רופא. והוא בא הרופא, אמר לו מה יש לו, ונתן לו תרופות. הביאו את התרופות, לא לקח. אמרו, אז למה קראת לרופא? אז הוא אמר, תמיד שאני חולה, אני מרגיש באיזה מקום המחלה. ואז אני יודע מה עשיתי לא בסדר ואיך אני מתקן. אבל עכשיו היה לי כאבים, לא היה לי מבורר איפה הבעיה. אז הרופא אמר, מה יש לי? בסדר, עכשיו אני יודע איך, מה זה צריך לעשות. עכשיו צריך להתפלל לריבונו של עולם, שהוא ירפא אותי. זה מדרגה. מדרגה מיוחדת, אבל גם אם, כי הקדוש ברוך הוא מסר את הסדר כביכול לטבע, כיוון שנהגו, אבל צריך תמיד לזכור שאין הנהגה טבעית רגילה. הכל מושגח לידי ריבונו של עולם. דרך הטבע, אבל הכל מושגח. מדברים על זה הראשונים, גם על הפרנסה, אם אדם צריך להתפנה, יכול לסמוך על ריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את פרנסתו בלי שהוא יעבוד. בכל התחומים. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומך, אבל הזמן ישמור. אז אם השם ישמור עיר, לא צריכים שומר. אם לא ישמור עיר, לא יעזור שומר. אז בשביל מה צריכים להעמיד שומרים? אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונב בו. אז אם הוא לא בונה, אז אין בניין. אם הוא יבנה, אז לא צריכים לבנות? לא. אומר ספר העיקרים, אם השם יבנה בית, טוב עמלו בונב בו. אם השם ישמור עיר, טוב שקד שומר. כלומר, צריך לשמור, אבל לדעת, הקדוש ברוך הוא צריך להחליט שהשומר הזה יצליח לשמור. זאת אומרת, צריכים לפנות לריבונו של עולם, וגם לעשות כפי סדר הטבע, אבל לא לסמוך על הטבע, לדעת שהכל תלוי בריבונו של עולם. אבל זה עובר דרך הסדר הטבעי, ההשגחה האלוקית. ואם אדם לא יפטר בקדוש ברוך הוא, חבל, חבל לזמן. לא תהיה שמירה, לא ייבנה בניין. אבל אם אדם מאמין שכשהוא הולך לבנות בניין, הקדוש ברוך הוא שבונה את הבניין, על ידי שהוא משתדל, הקדוש ברוך הוא בונה, ככה זה הסדר. משל למה הדבר דומה, אומר ספר העיקרים? לכשאדם זורע ומחכה לגשם שירד. בלי הגשם לא יגדל שום דבר. אבל אם ירד גשם והוא לא יזרע, גם לא יגדל שום דבר. זאת אומרת, התפקיד של האדם זה לזרוע, אבל לחכות לשפע האלוקי, הגשם זה השפע. לחכות שהקדוש ברוך הוא ינביט את המעשים שאנחנו עושים. זאת אומרת, כל הזמן כשאדם, כל מה שאדם עושה, תמיד לזכור ולא לשכוח רגע אחד הכל מאת השם. אם בעניינים הגשמיים ככה, על אחת כמה וכמה בעניינים הרוחניים, אדם עוסק בתורה, מקיים את המצוות, רוצה לעלות בלימוד, הכל צריך לדעת, ההשתדלות שלנו, ועל כל זה תלוי בסייעתא דשמיא. אבל אדם פותח לו פתח, כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפתחו של אולם. יש סייעתא דשמיא לדברים הטובים שאדם עושה, אדם מקיים מצוות, אדם עוסק בתורה, עובד את השם, אז כמובן יש סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה. וזה גם במצוות, יש מצווה לעשות. זה לא רק לסמוך על ריבונו של עולם, כן? אלא גוף המצווה זה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז רפו ירפא, ביארנו את דברי הרמב"ן. עכשיו אנחנו צריכים לעזור לדברי אבן עזרא. ממון נפשך. או שלא צריך להתרפות בכלל על ידי רופאים, או שכן, ואז בכל המובנים. מה הוא עושה חלוקה? פצעים חיצוניים, פגיעות חיצוניות, זה רופאים יכולים לטפל. משהו פנימי, רופאים לא יכולים לטפל. אני מבין את דברי אבן עזרא כך, שאם אתה רואה בעין את הבעיה, אתה יודע את הטיפול בה, אז סדר הטבע, שמשהו נפל, אתה צריך להרים, משהו התקלקל, היד נשברה, אתה צריך ליישר אותה, לשים את העצם על יד העצם, לא רק להתפלל, אם לא תשים את העצם על יד העצם, אז זה לא ידבק. אתה מיישר, ואז בסייעתא דשמיא שזה ידבק ושיהיה בריא, כי זה לא רק תשים את העצם על יד העצם, צריך אחר כך תהליך של רפואה. והקדוש ברוך הוא שולח רפואות, אבל אם אתה יודע את הבעיה, ואתה יודע שאם לא תסדר את זה, אז זה לא מסתדר, אתה לא סומכים על הנס. לכן כל מה שגלוי וידוע, אז לא צריכים לסמוך על הנס. אתה יודע את הטיפול, תטפל. אבל מה שדברים פנימיים, שאתה חושב ככה, ואין לך בסיס, אז אומר רבן עזרא, זה צריך לסמוך על ריבונו של עולם. לפי דבריו, היום שיש כל המכשירים שרואים גם מה בפנים, אז כל מה שאתה יודע, ככה אני רוצה להסביר את אבן עזרא, כל מה שאתה יודע איך הטיפול בו צריך להיות, אם על ידי צילומים רואים מה שנעשה בפנים ויודעים שלזה צריך טיפול כזה וזה עוזר ולזה טיפול כזה וזה מציאות שיודעים אותה, אני חושב שאבן עזרא מסכים שמותר גם לעשות טיפולים פנימיים, אבל טיפולים שהם השערות, שהם סמרות, שלא לא ממש יודעים אותם, לא רואים בעיניים מה הבעיה, אז לפי דעת אבן עזרא, פה צריך לפנות לריבונו של עולם. כאן אין מה לעשות בפועל, כי אתה לא יודע מה, אז כן צריך לסמוך על ה... להישען רק על ריבונו של עולם, לא, אין מה, אין תפקידו של אדם לעשות בזה שום דבר. כל פנים, אבן עזרא מחלק, כמו שאמרתי, בין מה שגלוי לאדם ומה שלא גלוי. אנחנו ממשיכים בפרשה. אחרי שאנחנו ביררנו את הדבר הזה, שבעצם הביטחון בהשם והישענות על ריבונו של עולם, זה הדבר שצריך האדם כל הזמן להעמיק בתוכו, לזכור שהכל הזמן הקדוש ברוך הוא משגיח והכל, הכל תלוי בו. לחיות את זה. ממשיכה הפרשה ואומרת, אם ינצו אנשים, נסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, פירוט גדול, בדיוק אותו העונש, אותו הדבר, מידה כנגד מידה, עין תחת עין, שן תחת שן. באים חכמים, אנחנו עוסקים עכשיו בבבא קמא, ממש זה פרשת משפטים, זה הפרשה שאנחנו עוסקים בה כל החורף. אומרים חכמים, ממון. עין תחת עין ממון. התורה אומרת כל כך מפורש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, באים חכמים ואומרים, לא, לא, זה לא כפשוטו, זה ממון. וחכמים מבררים לנו בפרק שביעי, באמת, שבאמת, על פי התורה, זה לא שהם משנים את דרכה של תורה, אלא זה מה שהתורה מתכוונת, ש... זה תשלום של ממון. אז למה התורה לא אומרת את זה במפורש? זה מציק לאנשים. אחר כך באים כל מיני אנשים מבקרים ואומרים שהחכמים שינו מהתורה, והתורה יש כאן התפתחות ויש כאן שינויים ורפורמה, זה תיקונים, כן? הקראים אולי מחזיקים מה שהפשט של התורה ולא משנים. הרב ציודה היה מסביר את הדברים באופן כזה, שהתורה בכוונה כתבה ככה, כדי ללמד לך שמה שכשאדם מוציא עין, מגיע להוציא ממנו עין. זאת אומרת, לדעת את החומרה של הדברים. יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. התורה שבכתב היא תורה שמיימית. היא תורה עקרונית, היא אומרת לנו אותה, מה במצב היותר מוחלט, אבל זה לא ממשי, כי במציאות היא לא אי אפשר לחיות אותה באופן המוחלט האבסולוטי, אבל צריכים להגיד את זה, שעין תחת עין. מבחינה של דיני שמיים, לעומת דיני אדם. בדיני שמיים, גרם החייו. אבל בדיני אדם גרם הפטור. דיני שמיים פירושו של דבר שידונו אותו בשמיים, וכך ייקחו אותו ממנו בסוף ויחזירו את זה למי שניזק. אבל זה לא בדיני אדם. בדיני אדם אי אפשר לחייב על גרמה, כי זה משהו גבולי כזה. הוא הזיק, אבל לא ממש ישירות, אז דיני אדם לא יכולים לחייב באופן כזה רחב. אבל התורה, אבל בדיני שמיים, כן. זאת אומרת, יש הבחנה בין עקרוני. דיני שמיים, עין תחת עין. כביכול, דיני אדם אחרים. יש לנו דוגמה כזאת, אצל דוד, אחרי שדוד לקח את אש את אוריה, הקדוש ברוך הוא שולח את נתן הנביא, והוא אומר לו משל, ספר לו, היו שני אנשים, אחד היה עשיר גדול, היה לו צאן ובקר, הרבה מאוד, והיה לו שכן שהיה לו כבשה אחת, והנה הגיע אורח לעשיר, וחס על הבצון שלו, לקח את הכבשה שממנה אני הזה התפרנס, ממנה הוא חי, ממנה הבגדים שלו, התלות של חייו הייתה בכבשה היחידה הזאת. והעשיר הזה, הקמצן הזה, לקח את הכבשה של העני כדי לקיים הכנסת אורחים, לתת את זה לערך הזה. שמע את זה דוד, התפרץ בכעס, והוא אומר, בן מוות האיש ההוא. בדרך כלל, הגמרא, בפרשת משפטים כתוב שאם משהו גונב, אז הוא חייב כפל. אם הוא גונב וטובח, אז הוא חייב 4 מ-5. הוא לא חייב מיטה. מה, הגנב חייב מיטה? מה זה הדבר הזה? בן מוות האיש ההוא. יש גבול, צריך מידתיות. לא אפשר להניש אדם במיטה על דברים כאלה. אז מדוע דוד אומר את הדבר הזה? כי באמת, הנבלה הזאת שהוא עשה, ממש מגיע מוות. לא בדיני אדם. דיני אדם אי אפשר. דיני אדם צריך להיות מידה שווה. הדין שבדיני המשפטים לא יכול להיות כל פעם לפי הכוונות הרעות. אלא המעשה הזה צריך להיות נידון. מין מחנה משותף שמתאים לכלל המקרה הזה. אי אפשר כל מקרה לדון לפי הכוונות, לפי הלב, לפי התוצאות הרעות. גנב כבשה מעשיר, גנב כבשה מבינוני, גנב כבשה מזה. אי אפשר לעשות אבל בניני שמיים. מלך הוא דן שלא על פי תורה. מלך הוא דן על פי הבנתו. אם יש כזאת נבלה, מותר לו להרוג לדוד. היה מותר להרוג אותו. והוא אמר, המעשה הזה הוא מעשה שחייבים על המיטה. כלומר, כאילו, דיני שמיים יש כאן. מבחינת הרוע שכאן, שבדבר הזה, הוא חמור מאוד מאוד. בפועל הוא חייב 4 מ-5. בדיני שמיים, כביכול, נפש תחת נפש. באופן התורה רוצה להדגיש את הדבר הזה. כי התורה ניתנה יחד עם פירושה. כבר במשה רבינו אמר נפש תחת נפש ממון. אבל אני אומר נפש תחת נפש. התורה אומרת נפש תחת נפש. זה ממון, אבל זה נפש תחת נפש. זאת אומרת, זה חמור מאוד מאוד מאוד. למד לך שהתורה, כי דן, זאת אומרת, ללמד את החומרה של הדברים. התורה שבכתב היא עקרונית. ואנחנו מגיעים עכשיו לבבא קמא, 4 אבות נזיקין. אז ראינו, בעבר 4 אבות נזיקין זה מושג הלכתי, שאנחנו מכירים את זה במשנה הראשונה בבבא קמא. ויש כמה סוגים של נזיקין. יש קרן, יש שן, יש רגל. קרן כוונתו להזיק. שן משנה לזיקה. רגל מזיקה כדרכה. כלומר, יש 3 סוגים של צורות שאפשר להזיק. אנחנו מדברים עכשיו על בהמה, אבל לא הדין אדם. יכול אדם להזיק, הוא רוצה להזיק. מזיק בכוונה. משרה. יכול להיות מצב כזה שהוא נהנה. גוזל, גונב, הוא לא רוצה שהוא יופסד. זה לא המטרה שלו, אבל הוא רוצה ליהנות. אבל זה על חשבון אחרים. יש ענה לזיקו. יש ענה לזיקה של הבהמה. ויש שאדם לא שם לב. הוא הולך כדרכו, מדבר ופוגע באחרים. לא מרגיש שהוא עושה את זה בכלל. מדבר דברים לא טובים, עושה דברים כאלה שמזיקים לאחרים, בלי שהוא בכלל שם לב שהוא מזיק. אדם צריך להיות ערני. אין מה לדבר שלא להזיק בכוונה, ואין מה לדבר גם אפילו אם יש הנאה, זה לא מתיר להפסיד את השני. אבל גם צריך לשים לב, שאדם צריך לשים לב שגם לא יזיק בלי כוונה. כדרך הליכתו. הוא לא התכוון להזיק, אבל הוא מזיק. יש גם נזק של בור, שאדם עושה תקלה. הוא לא, זה לא הולך ומזיק, לא הנזק באופן אקטיבי, אבל הוא עושה תקלה, ואחר כך אחרים נכשלים בזה. לפני עיוור לא תיתן מכשול. אפשר להגיד את זה גם לכיוון השני. אדם עושה דברים טובים. יכול להיות בשלושה אופנים. לשם שמיים, כוונתו לעשות מצוות. הוא מתכוון לטובה. כוונתו להיטיב. ויש אנשים שיש הנאה להטבתם. הם עושים את זה עם חשבונות. קרדום לחפור בה. הם רוצים ללמוד תורה, אבל בשביל שיקראו נראה בי, בשביל פרנסה. הם עושים מצוות כדי שיגידו שהם צדיקים, הם כדי שיחשיבו אותם, כדי שיהיו נערכים. יש הנאה למצוותם. ויכול להיות שאדם עושה לפעמים מצוות בעסק הדעת. יש מצווה מפורשת בעסק הדעת, זה מצוות שכחה. אדם שכח, אומר בשדה, ואחר כך באים עניים ולוקחים את זה, והוא מקיים מצווה. או בשכחה, זה עוד אנחנו יכולים להגיד שזה ממש מצווה, כי היא, אסור לו לחזור. הוא נזכר אחר כך, וזהו. שכחת, תשאיר את זה שם. אבל יכול להיות מצב כזה שאדם אפילו לא יכול להציל את הדבר הזה. וזה אומר, אני כתוב במסכת דרך ארץ, מהמשך ממצוות שכחה, שאם אדם איבד ארנק, נפל לו מטבע ברחוב, ואני הרים את זה, וקנה בזה פת, והוא לא יכול היה למצוא את האבדה הזאת, זו אבדה שאין עליה סימן. ובין כה וכה זה היה עבוד ממנו, אבל מצא את זה אני ונתפרנס מזה, יש לו על זה שכר. נתגלגל שהוא קיים מצווה, בלי כוונה, בלי רצון, אולי היה רוצה למצוא את האבדה הזאת בכלל, אבל אין לו דרך למצוא אותה, הוא מקיים מצווה. הווי אומר, כמה גדולה היא המצווה, אומר שם נאמר במסכת דרך ארץ. אם אדם בכלל לא התכוון ויצא שהוא עשה דבר טוב, על זה יש שכר, על אחת כמה וכמה, כשאדם כן רוצה לעשות את המצווה, וכן רוצה לעשות חסד, ויש לו כוונה חיובית, על אחת כמה וכמה, כמה גדולה המצווה הזאת. אנחנו עומדים במקום, אנחנו צריכים להשתמש בזה, באמת ללקחים. לא רק לשמור, אין לנו שברים, אין לנו בעלי חיים שמזיקים, אבל ללמוד מזה את כמה צריך להיזהר לא להזיק לאחרים, וכמה צריכים להשתדל לעשות דברים טובים. יש גם דיני אש. כי תצא אש ומצא קוצים. האש מתפשטת. אדם עשה אש קטנה, והיא מתפשטת. מתפשטת ומזיקה ומזיקה, ואדם במעשה קטנטן שלו יכול לשרוף עיר שלמה. והוא לא הלך עם האש הזאת ושרף כל הזמן. הוא רק הדליק פה, עשה מדורה קטנטונת, ואוטובוס שלם עם אנשים נשרפים. והוא רק הדליק את האש, סתם קצת אש, בלי לשים לב. והתוצאה היא איומה ונוראה. זאת אומרת, לפעמים אין יחס בין המעשה לבין התוצאה שלו. מעשה היה בעצם מעשה לא מכוון, מעשה קטן, אבל מתפתח, 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 ויוצא מזה אחר כך תוצאות חמורות מאוד, כי תצא אש, הוא מצא קוצים, כן, התורה בעצמה מפרטת, זה היה קצת קוצים שם, בסך הכל, הוא הדליק עליית קוצים, אז הקוצים נדליקו, אז נאכל גדיש, או הקמה, לאט לאט, או השדה, הכל בסוף נהיה שריפה גדולה מאוד, התפשט בכל המקום. שלם ישלם המעביר את הבערה. אור החיים כאן אומר, הקוצים זה אנשים רשעים שעושים עבירות, בגללם לפעמים פורצת אש. צריך לתת עונש. אבל מה, אך בסוף, אומרים חז"ל, ונחל גדיש, הגדיש זה צדיקים, כי הקדוש ברוך הוא לפעמים, כדי להציל את הציבור, הוא לוקח את הצדיקים. אבל הגדיש הוא הקמה, אולי הקמה הוא אומר על הצדיקים. או בסוף כל זה יתפשט על כל השדה, על כל הציבור. שלם ישלם המעביר את הבערה. אדם צריך לדעת שלפעמים הוא עושה מעשה קטן. הוא חלל שם שמיים. מישהו למד מזה לעשות דברים לא טובים. אחד, השני למד מהשלישי וכו' וכו', וזה מתפשט. ובסוף הכל התחיל מאיזה מעשה קטן שאדם עשה. צריך לשקול, לדעת לשקול, לדעת, לפעמים מדברים קטנים שאדם בכלל לא מתכוון אליהם, יש אחר כך תהליכים מאוד גדולים. גם יש לפעמים וגם יש להפך. ישבנו צוות הרמים בישיבה, וחלק מהרמים הצעירים סיפרו מה עשה אצלם את המהפך שהם החליטו להמשיך לעלות במעלות הקודש. ואז זה היה, אחד סיפר, שזה היה כתוצאה מזה רם שיבח את הסברה שהוא אמר, את החבורה או משהו כזה, או סברה, וזה עשה לו את השינוי, והוא המשיך ללמוד, נהיה רם בישיבה. הוא הדליק אש קטנה, ואש טובה, אש חיובית. והאש הזאת התפשטה אצלו והתפשטה והתרחבה, ועכשיו הוא מדליק עוד אישים, וכן הלאה, וזה הולך ומתפשט, אני לא יודע כמה זה עוד התפשט. כל אחד שעולה במעלות הקודש, ואחר כך מתחיל להרביץ תורה, ואז יש לו תלמידים, והתלמידים ירביצו תורה, וזה הולך ומתפשט ומתפשט ומתפשט, ויהיה לו, והוא עשה את זה. הוא לפחות היה שותף, כן, כל דבר, כל אדם שמתקדם, הוא לא מתקדם רק על ידי אדם אחד, אבל הוא, יש לו חלק בכל ההתפתחות, כי זה היה איזה שלב כזה. זה כתצא אש ומצא קוצים, זאת אומרת, יכול להיות מציאות כזאת שאדם, כמו שאמרתי, עושה דבר טוב קטן, והדבר הקטן הזה הוא מתפשט ומתרחב, וזה בדרך כלל גם כך. זה לא במקרה יצא ש... יש שרשרת, מצווה גוררת מצווה. אלה הלימודים שאנחנו יכולים כאן ללמוד מהפרשה שלנו. אנחנו ניגע רק בעוד נקודה אחת. הבאתי כאן את הרמב״ם, אז אנחנו צריכים לעסוק בזה. כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו. יש פה שני פסוקים. כי תפגע שור אויבך, או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. ראשית כל אני רוצה לעמוד על הפשט. עזוב תעזוב, בדרך כלל המילה עזוב זה תעזוב אותו, לא תעזור לו. בא רש"י ואומר שהפשט כאן עזיבה לשון עזרה. חדלתה מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. זה לשון עזרה. אומר אונקלוס, הרי תחזה חמרה דסנח רביעת חוד טועני, ותתמנה מלי משבק לי, משבק תשבוק מדה בליבך אלוי ותפרק עמי. אתם שומעים מה שהוא אומר? אם אתה תראה את חמור סונחה שהוא רובץ תחת מסעו, ותמנה מלעזור לו, וחדלת מלעזור, כן, ותתמנה מלי משבק לי, משבק תשבוק מבדה בליבך, תעזוב את מה שבליבך, ותעזור לו, אתה, הלב שלך שונא אותו, תעזוב את השנאה ותעזור לו. גם התרגום יונתן אומר אותו דבר, כלומר הוא מפרש שתעזוב, תעזוב את השנאה, אתה לא רוצה לעזור לו, כי אתה שונא אותו. עזוב, תעזוב את השנאה הזאת, ותעזור לו. זאת אומרת, כן תעזוב, כי פשוטו, תעזוב, אבל מה תעזוב? לא תעזוב את העזרה, תעזוב את, את השנאה, ואז אתה תוכל לעזור לו. אל תסנח, שעכשיו זה לא הזמן לסנוא, עכשיו זה הזמן לעזור. אבל איך אפשר בכלל לסנוא? אסור לסנוא, כי תימור חמור סונחה, רובץ תחת מסעו. אומר הרמב״ם, מדובר כאן, אולי אפשר לחשוב גוי, שיש מצווה גם לעזור לגוי. אומר הרמב״ם, השונא שנאמר בתורה, לא מאומות העולם הוא, אלא מישראל. ואיך יהיה לישראל שונא? מישראל, והכתוב אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך. אמרו חכמים, כגון שראו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר. הרי זה מצווה לשנותו, עד שיעשה תשובה וישוב מרשתו. כלומר, מתי מותר לאדם לשנוא? אם יש שני עדים, אסור לו לשנוא. צריך לבוא לבית דין, להגיד האיש הזה עבר עבירה, יתנו לו כמה מכות, יחזור בתשובה, והכל יהיה בסדר. אבל אם רק אתה ראית לבד, ואתה לא תתקבל עדותך, כי צריך שני עדים, אז אתה אסור לך לספר את זה בכלל. כי אם אתה מספר את זה, אסור להאמין לך, אז אתה בלשון הרע, אז הילקו אותך. כן? כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים, שאחד בא וסיפר על חברו, אז נתנו לו מלכות לזה שסיפר, לא לזה שעבר על עבירה. אז מתי יש מקרה ספציפי שבו מותר לשנוא, זה שאדם רק הוא ראה שפלוני עבר עבירה והוא לא יכול להעיד עליו, אז הוא חייב לשבור את זה בלב. אז אין כאן לא תשנא את אחיך בלבביך. כלומר, הבעיה של שנאה בלב, כי אם אדם מרגיש כעס על השני, אסור לו לשנוא בלב. הוא צריך לשאול אותו, למה אתה הרגזת אותי? למה אתה פגעת בי? הוא חייב ללכת אליו ולשאול אותו. אסור לו להחזיק בלב שום קפידה. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא. אתה חייב ללכת לשאול אותו, תשמע, למה אתה פגעת בי? מה עשיתי לך? הוא יגיד, מה, מפירוש, מה אתה עשית לי? אתה עשית לי, פגעת בי. לא ידעתי, אני מבקש לך, הכל באמת לא ידעתי שאני, או שהוא יגיד, מה פתאום אתה אומר שאני פגעתי בך, למה אתה כועס עליי, מה, אני לא עשיתי שום דבר. אתה נדמה לך, מה לא ראית שם, במה פגעתי, התעלמתי ממך או משהו. אדם הולך נגיד ברחוב עם חבר שלו עובר מולו, והוא לא אמר לו שלום, מה שהשני חושב, מה הוא כועס עליי? למה הוא לא אמר לי שלום? אז אז אולי בגלל הדבר הזה שאתמול כך היה, אז בגלל זה הוא לא אמר לי שלום, אבל בגלל זה לא צריך להגיד שלום, אבל הוא מתחיל לפתח כאן את החשבונות, ואז הוא כועס אליו כבר, ומתחיל, אסור לו לחשוף חשבונות, הוא צריך לשאול אותו, שמע, אתה אמרת על ידי ולא אמרת לי שלום, זה היה בכוונה? הוא אומר, מה פתאום? הייתי צריך להכין חבורה, לא ראיתי אף אחד, מה אתה רוצה ממני בכלל? ואתה חושד בי שאני אגיד לך שלום, או שלשים לך תשומת לב, מה זה? דמיונות. ואז הכל מסתדר. לא תשנא את אחיך בלבביך, אתה חייב מיד להגיש אותי לה ולשאול אותו מה קרה, למה יחפד עליי. אסור להחזיק בלב שום דבר. רק במקרה אחד, אדם צריך להחזיק בלב, הוא לא יכול לספר את זה לאף אחד. הוא ראה אחד שעבר עבירה, והוא לא יכול לספר את זה, כי אסור לספר, כי זה לשון הרע, כי לא, אסור להאמין לו. אז הוא צריך לשמור את זה בלב. זה המצב היחידי שיש מקום לשנאה בלב, ואי אפשר להוכיח. אולי הוא הוכיח את האיש הזה, אבל הוא לא מקשיב לו. הוא לא חזר בו, כמו שהרמב״ם אומר. אז הוא שונא אותו. ועכשיו הוא רואה את זה שהוא שונא אותו, שעשה עבירה, שחמורו רובץ בשדה, אומרת התורה, תעזור לו. אבל אתה שונא בצדק. אתה שונא בצדק. התורה אמרה לך לשנוא אותו, בגלל שהוא עשה עבירה. אז מה, אתה צריך להתגבר על השנאה הזאת שהיא צודקת? הרמב״ם לא מתייחס לזה. הרמב״ם אומר, אמרו חכמים כגון שראו לבדו שעבר עבירה והתרא בו ולא חזר בו. זה מצווה לשונו, עד שיעשה תשובה וישוב מראשו. ואף על פי שעדיין לא עשה תשובה, אם מצאו נבהל במסעו, מצווה לטעון ולפרוק עמו, ולא יניחנו נוטה למות, שמה ישהה בשביל ממונו ויבוא לידי סכנה, כי הוא נמצא בדרך, ויש שם הרבה זמן, זה מקום מסוכן, והתורה הקפידה על נפשות ישראל, בין רשעים, בין צדיקים, מאחר שהם נלווים אל השם ומאמינים בעיקר הדעת. כלומר, בסך הכל הוא אדם מאמין, הוא רק פה, יצרו תוקפו, עבירה אחת עשה. אז זה לא שהוא עזב את השם, הוא נלווים אל השם, מאמינים בעיקר הדעת. שנאמר, אמור עליהם חיינו נאום השם אלוקים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. זאת אומרת, לפי שיטת הרמב״ם, כן היה לו מצווה לשנותו, ואף על פי כן, צריך להסתכל במבט שלם. נכון, הוא עבר עבירה, אבל הוא לא, כולו רע. יש בו גם טוב. הוא מאמין בעיקר הדעת. צריך לעזור לו. צריך לשנות אותו, לשנות אותו ולעזור לו. התוספות בפסחים, הוא מפרש קצת תוספת. הרמב״ם כנראה לא נזקק לזה. הוא אומר, שואל, אם מצווה לשנות אותו, אז למה צריך לקוף את יצרו? ככה חז"ל אומרים, כדי מצווה בשונא, אם יש שונא ולא שונא, מצווה להעדיף את השונא קודם כדי לקוף את יצרו. למה לקוף את יצרו? הוא שונא בצדק. כך שואל התוספות. בא התוספות ואומר שמכיוון שהוא שונא את זה שעובר עבירה, אז זה שעובר עבירה כועס עליו. למה אתה שונא אותי? אז כיוון שהוא כועס עליו, אז הוא כועס בחזרה, לא רק בגלל שהוא עבר עבירה, אלא בגלל שכבר נהיה ביניהם כעס, הדדי. אז יש קצת תוספת של שנאה שהיא לא על פי המצווה. אז כאן כדי לקוף את יצרו. כאילו לא היה רק השנאה הצודקת, לא היה מקום לקוף את יצרו, ככה תוספת מפרש. הרמב״ם לא נזכר לזה, השאיר את הדברים כפשוטם. אבל יש כאן איזו הדרכה, איך להסתכל על בני אדם. הוא באמת עבר עבירה, אבל צריך להסתכל בפרופורציה. לא כולו רע. יש בו צדדים אחרים גם כן. זה מה שמסביר הרמב״ם. מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו. חוץ מזה אין מקום לשנאה. וכמו שאמרנו, שאם לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. טוב, נסיים פה, נזכה לקיים את המצוות הללו.